יותר מזה, ספר דברים, הרי זה נשמה שחוזרת בתוך גוף. זה תחיית המתים הראשונה בהיסטוריה. נכון, נכון. זה חזרה של עם ישראל. מי אומר את זה? יחזקאל. והעליתי אתכם מקברותיכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם וחייתם. Je vous sortirai de vos tombeaux, je vous ramènerai sur la terre, vous allez être vivant. C'est ce qu'il y a de
la
ça c'est Michael Jackson. Vous devez faire ça. Il y a aussi un mouvement de la vie, qui est la vie de אבל השלב הראשון של זה, זה עם ישראל שחוזר לעבוד. טוב, אנחנו באותיות חלק ג'
רגע, נגענו בבית?
בוודאי שנגענו בבית, זה היה שבוע שעבר.
בטח,
בוודאי.
אתה הקדמה, זה הקדמה.
אוקיי, אז היית. איזה פעם, איזה תוכיר.
עזוב.
Il est dans. Ah, c'est quoi? C'est Katouf. Katouf, quoi, c'est vraiment les étrangers. C'est pareil, c'est pirate, c'est des gens. Donc. ברשותכם, בסייעתא דשמיא, אנחנו בחלק ג' בשיעור הקודם הזכרנו שמטבע הדברים היה אמור האדם להתחבר בשעת קיום המצווה למדרגת העולם הבא. אתם זוכרים? הרי כשאני מקיים מצווה, אני מתחבר לאותיות. אותיות זה אתה. עולם הבא נקרא עלמא דאתה. כלומר, עולם האותיות. כלומר, עולם הבא, מה יש בו? אותיות. אם אני מסוגל לראות את העולם הבא שבעולם הזה, מה אני רואה? אותיות. כלומר, אני יכול לראות את העולם הזה, את העת הזה, ואני יכול לראות את העולם הבא שלו, זה עין תת. עת. בסדר? כלומר, העולם הבא שלנו זה האותיות. העולם הזה שלנו זה הגוף של האותיות, זה החומר. אם זה ככה, גם כשאני מקיים מצווה, נכון? למשל, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. מצוות תפילים. יש מילים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו... זה אותיות, זה מילים. כל האותיות האלה זה העולם הבא של המצווה. כשאני... מקיים את המצווה. אם אני זוכר את הפסוק בתורה שממנו לקחו את המצווה הזאת, ואני מתחבר לאותיות האלה, אז אני חי את המצווה שלי גם בעולם הזה, כי אני עושה אותה, אבל אני רואה אותה בעולם הפנימי שלה, באותיות שלה. ומה אני עושה? אני מחבר את השם שלי יואל, אל האותיות של הוקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, ואני והיא הופכים להיות אחד.
אבל זה המון זירופים.
נכון. אל תדאג. בסדר? האריז"ל, אם היית יודע את הצירופים שהוא היה עושה בתוך המקווה, היית צריך צינור להישאר מתחת למים. בסדר? טוב. כן. לכן, היינו אמורים להתחבר בכל מצווה לעולם הבא, נכון? לאותיות. אלא, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שההשגחה העליונה סילקה ממנו את האור הוודאי הזה. כלומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? סילק מאיתנו את הידע הזה, את המדרגה הוודאית הזאת. למה? כדי להשאיר בו את מעלת החירות. כלומר, כשהאדם עושה את הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מעלים מאיתנו את הקשר הוודאי הזה. הוא קיים, אבל אנחנו לא רואים אותו. למה? כי אם לא, לא היינו יותר חירותיים. לא היינו יותר בבחירה חופשית. כי הייתי רואה את כל האור כל פעם שאני עושה מצווה. הייתי יכול להפסיק? לא. כל היום הייתי מניח תפילין, כל היום הייתי עושה זה, כל היום הייתי עושה הכל. למה אני לא עושה הכל כל היום? ולמה לפעמים אני אפילו עושה שטויות? שאני לא רואה. אם הייתי רואה הכל, לא הייתי יכול לחטוא.
אני לא רוצה לחטוא את התוצאה של העשייה באותו רגע.
נכון.
אבל למה לא לראות הכל? לראות את
זה
בניקום, בעולם,
בעולם. צריך לעשות את זה, אבל מכוח הבחירה שלך. אני שואל אותך, למה לא? למה הוא לא עשה את זה? אז מה עשית פה? הוא לא צריך אותנו. מה, הוא בורא רובוטים? אז תתני לעצמך רובוט, שכל בוקר אני הולך, יש לי מכונת חוצה, וריחו, אני אקטיבי. מכונה. אז אנחנו לא מכונות. נו, אז זה אותו דבר.
אבל
היא לא. מתי הראייה שלך תהיה נכונה? שאת תעבדי כדי שהראייה שלך תהיה נכונה. אבל אם הוא בונה אותך עם הראייה הזאת מלכתחילה, ואין לך שום עבודה בזה, זה לא כלום. אין בזה תשוקה, אין בזה רצון, אין בזה חמדה, אין בזה שום דבר. אין בזה רגש בכלל. אבל אם את בונה את זה בחיים שלך ומגיעה לשלב הזה, למדרגה הזאת, לעשות את המצווה בצורה כזאת, בוודאי. יש רבנים גדולים מאוד, שכשהם היו מגיעים לספר דברים, בגלל שהספר הזה כל כך מרגש, הם היו קוראים בתורה עם מפית, עם מפה, כי הם היו בוכים. וכדי שהאותיות לא תמחקנה, הם היו בוכים על המפית בזמן הקריאה. זה אנשים שעבדו על זה. אנחנו כשאנחנו קוראים אלה הדברים, אתה יכול לזמר כמה שאתה רוצה פייטן מעולם הבא, לא אכפת לך ממה שאתה אומר בכלל. צריך להיזהר מאוד. להיות, אני לא מזלזל, אבל איך אתה רואה ואתה מבין? כמה זמן עבדת על זה? 60 שנה? אז אתה יכול להגיד לי שאתה רואה ואתה מבין. אין דבר כזה רואה ומבין ככה. אין דבר כזה. אם לא עמלת, ידעת ומסעת, תאמין. לא ידעת ומסעת, אל תאמין. אין דבר כזה. זה לא נתון. אם היינו מקיימים את המצוות והאורות של קיומן היו מופיעים לנגד עינינו באופן גלוי, היינו כפויים לעשיית המצווה בביטול מוחלט של אישיותנו. לכן בחסדו יתברך זה חסד. מה הוא עשה? גנז את האור כדי שנשאר שותפים בכיריים בהוספת האלוהות בעולמנו עכשיו. באמת? זה היה הסיום של השיעור של שבוע שעבר. הרב קוק מסביר שהמצוות שהאדם מקיים מוסיפות לו תורה וחוכמה. כלומר, בעצם זה שאני מקיים מצווה, זה מוסיף לי תורה וחוכמה. כלומר, דרך המצווה, המצווה היא כמו צינור שדרכו זורמת לעולם הזה חוכמה אלוהית. ומה זה חוכמה? הוראה. כלומר, תורה. אור. במילים אחרות, כשאני מקיים מצווה, אני מזרים לעולם הזה חוכמה, והחוכמה הזאת שהיא עוברת דרכי, גם אני ניזון ממנה.
זאת אומרת, זה מביא מישהו אחר אחרי המצווה הזאת.
נכון. בדיוק ככה. אם אתה אותו אדם לפני ואחרי המצווה, המצווה שלך הייתה חסרה, ריקה, בלי כנפיים, בלי לא יודע מה. סתם עשית אקט חיצוני. לא הייתה הכוונה שלך, הפנימיות שלך בתוכה. ויש הלכה. אם אני מקיים מצווה בצורה כזאת, האם אני קיימתי אותה או לא? לא.
אבל אמרנו מתוך שאלה לשמה ולשמה.
זה משהו אחר.
זה לא אותו דבר.
אם אדם מתעורר בלילה, כן, הוא ישן עכשיו, הוא חולם שהוא מניח תפילים. הוא קם כמו רובוט. הולך, לוקח את התפילים ומניח אותם. הוא בתוך החלום שלו. הוא הניח תפילים או לא? לא הניח. למה? כי המחשבה שלו לא הייתה שם. כלומר, שיש לראות את קיום המצוות כמנגנון של קשר עם העולם הפנימי שנפתח בפני האדם בעת עשיית המצווה. כל פעם שאני ניגש למצווה, אתם זוכרים לא לעשות מצווה אלא לגשת? זאת אומרת, עם כל הכובד, עם כל המשקל שיש במצווה, זה דבר אחר. זאת אומרת, זה קשר בין העולמות, ואני נקשר באותו רגע, אני הופך להיות צוות, מצווה מלשון צוות, עם נותן המצווה. מי זה נותן המצווה? הוא. הקדוש ברוך הוא, למה הוא נותן לנו מצוות?
לי.
לא, כי זה שלו, כי זה שלו. אין לנו מצוות, הן כולן שלו. הכל זה מצוותיו, שהוא. והוא קידש אותנו במצוות שלו. כלומר, הוא מאפשר לי לעשות, אני, כן, עבודה שלו. זה כאילו אני עכשיו אומר לאצבע שלי וליד שלי, תרימי לי את הכוס. ככה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, אנחנו אצבעות הידיים שלו, להרים את הכוס, למשל. הבנתם? מי ציווה עכשיו על הכוס? מי עשה את הפעולה? אני, לא האצבעות שלי.
ברור, כן.
כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את המצווה דרכי. יפה, אנחנו נקראים עושה דברו. אתם מבינים מה אני אומר פה? טיבי?
איך טיבי?
יש רק MTV, אני לא יודע אם
זה.
אה, טבעי. כן, אבל זה טבעי לנו, אבל זה מתנה. הטבע הזה. Okay. אני צריך לחפש, לחזור לטבע הזה. אמרתי לכם, אנחנו קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו שייכים לעם ישראל. אבל המתנה הזאת היא כזאת.
איזה עטיפה. הנה
המתנה.
יש עבודה.
זה המתנה. אתה לא פותח את זה? אמונה? אם אין אמונה, המתנה נשארת סגורה. הכל מפנים. כל החיים שלנו, מה אנחנו עושים? רק פותחים את הקשרים ומוצאים את הקרטונים. ואחרי זה שיש לי את המתנה, אני צריך עכשיו להפעיל אותה. זה האמונה, זה מה שאני עושה כל החיים שלי. אבל הכל כבר נמצא בי.
ולפעמים אני רק בעטיפה כל החיים שלי.
נכון, אז בשלום.
זה כבר הייתה עטיפה.
יהי רצון שלא ניגע לריק. זאת הברכה. יש אנשים שיגעים לריק. לא עושים את העבודה הזאת של פתיחת המתנה. לכן, כמנגנון של קשר עם העולם הפנימי שנפתח לפני האדם בעת עשיית המצווה, ודרך הצינור החדש הזה, כל פעם שאני עושה מצווה, אני פותח צינור חדש, מתווסף אור המוחלט בעולם הזה. כלומר, האור האינסופי, יש יותר עכשיו פה. עכשיו אנחנו מקיימים מצוות לימוד תורה. מה הפסוק של המצווה הזאת? והגית בו יומם ולילה. אז אנחנו עכשיו בלילה, נכון? בסדר? אנחנו עכשיו בלילה. והגית בו יומם. היומם זה מתי שזה השמש זורחת. בלילה זה בלילה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו נמצאים באותיות לילה, והגית בו בלילה. אני צריך לחבר את האותיות שלי לפסוק הזה, והגית בו יומם ולילה, ואז אני הופך להיות ככה. והגית בו. אני לא, בכוונה אני עושה הכל ביחד.
ולילה.
יומם ולילה. ואני מכניס את האותיות שלי פה.
כן.
יו-אל.
ועלה, ועוד הפעם.
בסדר?
למה
פה? זה ההתחלה, לא חשוב. זה רק כדי להמחיש לכם מה קורה. אז הפכתי להיות חלק מהמצווה הזאת. כן. כי הוא קודם לי.
זה אני מבין בצירות?
פשוט מאוד אני מכוון לזה, לא צריך לי, אני רק עכשיו ממחיש לכם, אתה לא תעשה את זה כל פעם, כי לא יהיה לך זמן לכלום.
תקרא את המילה,
פשוט, עזוב, ורק תחשוב על זה. כשאתה עושה את זה, אתה לא יודע עכשיו, לא יודע לכוון, לא יודע כלום. אני רק משתף את עצמי בתוך כל זה. נכון, היא ואני הופכים להיות דבר אחד עכשיו. עכשיו, מה קורה? אומר הרב קוק, זה הטקסט שלו עכשיו, במודגש, נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה. כלומר, כשאני עושה את זה, נוהרות עליי. מה זה נוהרות? זורמות, נהר. נהר זה לא רק אור, זה גם נהר, זה מים. זה גם אור וגם מים. נהור, בערבית. נוהרות עלינו אותן האותיות, כלומר, של מקורות התורה. זה המקור של התורה, נכון? והגית בו יומם ולילה. אז האותיות האלה, בזמן שאני לומד תורה ומלמד תורה, מה קורה? האותיות האלה זורמות דרכי. ולעומתם מתנסעות אותיות החיים, המראות זיו ואור פנימי שבמהותנו. האור של המהות שלי יואל, ועוד כמה מילים ואותיות שאני לא עכשיו פותח את זה, כי יש לנו עוד שמות אחרים מבפנים. משהו קטן. האותיות שהשם שלי מתחיל, זה מסיים. כלומר, האותיות שלי, יואל, זה ימין השם עושה חי. מתחיל ביוד ומסתיים בלמד כמו יואל. כן. עכשיו זה האותיות שלי, גם זה חלק מהנשמה שלי. זה שם שלי.
זה השם הפנימי.
זה השם הפנימי שלי. עכשיו, אם אני לוקח כל האותיות האלה, מכניס אותם עם האותיות של זה, אתם מקבלים צירופים של עולמות. נכון. עכשיו, וכאמור לאל, האותיות הבונות את המצווה, כן? כגון, למשל, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית. זה מה שכתוב בתורה על הציצית, דבר אל בני ישראל, ככה כתוב, ועשו להם ציצית. אז אני לוקח את הפסוק הזה, מתמזגות עם אותיות נשמת האדם המקיים אותה, ומן החיבור הזה נולד אור חדש בעולם ויש בזה תוספת חיים. ממשיך הרב, ותפיסת הרת עולמים מתהווה. יש תפיסה, מה זה תפיסה? תפיסה זה אמבויונמן, כן, אבוליציון. כן, תפיסת הרת עולם, מה זה הרת עולם?
יום.
מתי זה? ראש השנה.
המקרא
היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, כל פעם שתוקעים בשוחר, אומרים את זה אחר כך. זאת אומרת, שבאותו רגע זה כאילו אתה נולד, הריון, מחדש, מתהווה. עוז חדוות נועם. מה זה עוז חדוות נועם?
כוח.
מלכות, יסוד ובינה. גבורת קודש וססון, גבורה, חוכמה ויסוד. אדנים, חוכמה. מתהווה ברוחנו פנימה. כלומר, כל הספירות, אומר הרב את זה בצורה שירית, כל הספירות הופכות להיות מנגנון אחד שפועל. כלומר, כל המנגנון שבבטח הראשת שלך, הכל פועל, הכל חי.
זה מתסכל, לא עשיתי עוד בצבא
אחת. בסדר, עשית, אל תדאג. וכל היקום מתחדש אור וחיים. במילים אחרות, אני מוסיף חיות. אם אני ואתה והיא, וכולם עושים את זה, כמה אור, אתם מבינים למה לימוד הזוהר יכול לשנות את כל העולם? זה אקספוננציאלי. נכון. הוא לא רק לא יכול להיות חולה, הוא מבטל את המוות. אם היינו יודעים לחיות לפי זה כל הזמן, לא היה מוות, זה מה שיהיה להגיד לבוא. עכשיו תדמיינו עם שלם בארץ ישראל שפועל ככה. מי יכול בכלל להתקרב אלינו? נכון. מן השינוי הפנימי שמתרחש אצל מי שמקיים את המצווה, זורם כוח כלפי חוץ המשפיע על העולם כולו. העולם מוכרע על ידינו לזכות. כלומר, יש כמו משקל והזכות יותר כבדה עכשיו. כל העולם הולך לכיוון של זכות. ולפי העומק הרעיוני הזה, הרי שגם העולם נידון בזכות מעשה האדם לזכות ולא לחובה. כלומר, כל תנוי בנו. על כל פנים, אומר הרב, מתווסף אור ויושר, רצון וסובע טוב פנימי. כלומר, האדם מרגיש שהוא סבע, שהוא שקט, כמו אחרי האוכל שאתה אומר, אני כבר לא יכול, כיף לי, אני רק הולך לנוח, אני יושב, אין לי לאן ללכת. נכון, מתי עקבנים שרעבים? תיקחו איזה נער בין 16-17 שהוא אוכל עוף שלם לבד, כן? מפרק לך אותו, לא הבנת כלום? אותו דבר אתה צריך להרגיש כשאתה עושה מצווה.
איך מתנזגים
האותיות?
האותיות עם הנשמה,
מה זאת אומרת איך מתנזגים? פשוט מאוד, הם הופכים להיות חלק מהתורה. הרי כל התורה כולה זה רק אותיות בשמות, נכון? אני מכניס פשוט, אני משתף את האותיות של הפסוק לאותיות של השם שלי. ככה כמו שעשיתי כבר עכשיו. אני מכניס בכל אות את האות שלי. למשל, י' כ' ו' כ', אני כותב י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ', הנה, זה שם השם. אני לוקח את זה, אני לא... ואני מכניס בפנים את השם שלי. י' ו' א' ל'. זה נקרא מתמזג. נכון, כמו הוויה ואדנות. אסור שהם יגעו אחד בשני. האותיות. למה? כי אם לא, זה כבר סלט, מטבוחה. כל אות צריכה את החופש שלה. היא צריכה להיות מוקפת מלבן, מעין טוב. לכן האישיות שלי חייבת להישאר. אני לא יכול להיות אתה. גם כשמתחתנים, לא הופכים להיות אחד. אסור. כי אם לא, אחד מהשניים מת.
דומיננטי מנצח, כאילו.
בוודאי. או היא מתה, או הוא מת. אז כל פעם שאתם הולכים לאיזה משפחה, אחד מהם מת. אלא אם כן הם מאוזנים. השניהם חיים.
הם משלמים אחד.
כן, אמרתי לצרפתים ברמז, תשימו לב כשאומרים השבת הקידוש אצל, תלוי איזה משפחה. לפעמים אתה אומר אצלו, לפעמים אתה אומר אצלה. וזה כאילו טבעי. למה? כי אם אתה אומר למשל הקידוש אצל, אני אומר עכשיו,
סתם
נחמה, זאת אומרת יחלה אותו. הוא לא קיים, הקידוש אצלה. הקידוש אצל פנחס, זאת אומרת, הוא הג'אבר במשפחה.
להגיד למשפחה.
אבל אם אתה אומר, אצל המשפחה זה, זאת אומרת שיש פה איזון. ובדרך כלל אנחנו אומרים ככה. בלי לשים לב. אני חוזר. כלומר, מה שאדם... עכשיו, הרב ממשיך, ויושר ורצון טוב. כאן יש לגלות שמהלך זה מיוחד לגלות. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה גלות. כל מה שאמרתי עד עכשיו, אמרתם וואו, כל זה זה בגלות.
מה בגלות?
כל זה זה מהלך גלותי עדיין, ביחס למהלך שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. הרב ממשיך ועולה לקומה נוספת בניתוח הדברים ומגלה שבארץ ישראל מתחיל מהלך חדש. בארץ ישראל, אומר הרב, מתגדלות האותיות. זה כבר לא אותיות קטנות, זה אותיות גדולות שהן בבינה, אתם זוכרים? זאת אומרת, אנחנו כבר בעולם הבא. אותיות גדולות. כלומר, כל מה שאמרתי פה זה אותיות רגילות, כולם יכולים לעשות את זה. בארץ ישראל, כל מה שאמרתי עכשיו, תהפכו את זה לאותיות גדולות. בדיוק. כי למדנו שאותיות גדולות כמו ב' של בראשית, זה בבינה. אותיות רגילות זה זעירנטי, ואותיות קטנות זה מלכות. אז בארץ ישראל, כל מה שאמרתי לכם פה זה גדול. מה זה אומר שזה אותיות גדולות? מה אכפת לי שזה באותיות גדולות?
לא, בארץ יש גדלות מיוחדת.
גדלות של מה?
של
מוכין בגדלות. ארץ ישראל זה מוכין בגדלות. לכן הכל אתה צריך לראות בגדול. הבנתם מה הוא אומר פה? זאת אומרת, זה לא תפיסה.
אבל
כפור שהוא
גם על הצד הימיני של
חסד. איפה?
זאת אומרת, וגם הצד הימין.
שמה? איפה, ומה?
אם מוכין בגדלות זה למעלה, אין דינים שם.
נכון.
אז בגלל זה שאומרים הגדלות זה גם חסד.
נכון, נכון, הגדולה, כן, נכון. אני מדבר עכשיו על בניין כללי, לא רק בניין של אותיות. כלומר, כשאתה נמצא בארץ ישראל, אתה צריך לגדול. כלומר, לחיות באקסטרה לארג', להיות לארג' בנפש, לא להיות קמצן, לא להיות, פשוט לראות הכל בגדולה. אני יכול למשל, אפילו בתורה, להתקמצן, לשמור את השיעור הזה בשבילי, אני יודע אותו, אני כתבתי אותו. מה אני צריך לתת שיעור? לא. בארץ ישראל אני צריך להיות במצב של נתינה, של השפעה. זה נקרא גדול. גדול זה מי שלא שומר לעצמו את מה שהוא יודע, אלא מעביר.
משפיע.
משפיע. כלומר, זה התיקון הגדול של העולם. רצון לקבל שהופך להיות השפעה.
רגע, ואיך אני בטוח שנמצא את הכביכול המושפע שלי שאני רוצה להשפיע?
עתידה, ברגע שיש רב, יש כבר כלי שמחכה לו. כלומר, ברגע שיש לך רצון להשפיע, אתה כבר תמצא. הרב מוצא את התלמיד. לא התלמיד מחפש רב. אני מצאתי אותך. היית אוף, והכנסתי אותך לתנועה. אוף תנועה. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, כלומר, אני צריך לראות את יואל בענק. יוד גדולה, וב גדולה, א' גדולה ולמד גדולה, כאילו... איזה שלט חוצות, זה קטן. דברים אינסופיים. שם, בארץ ישראל, מחשיפות הן נהרה. כלומר, רק פה, בארץ ישראל, יש את החשיפה, לא, חשיפה, גילוי, של הנהר הגדול הזה, של הנהרה, של הזרימה. לכן זה אותיות גדולות. כמה שזה יותר גדול, כמה ש... אל תפחד. עד רב. תוסיף. אל תפחד. כל מה שאתה תוסיף יוסיפו לך. אדם שהוא קמצן, לא נותנים לו. אדם שהוא לארג' נותנים לו עוד יותר, כי הוא נותן. ככה זה בחיים, רבותיי. אמרתי לכם כבר, עכשיו מי שלומד הכי הרבה זה אני. כי אני באמצע נתינה של שיעור. אתם מבינים? אני עושה עבודה כפולה, אתם פה מקבלים את השיעור. אני פה גם נותן וגם מקבל. אז מי לומד יותר? באופן פשוט, זה מי שנותן. כל מה שתיתנו בחיים שלכם, זה מה שישאר לכם לעולם הבא. זהו. רק מה שנתתם. כלומר, מה שהאדם קלט ביותו בחול, נקלט בצורה חדשה לחלוטין בארץ ישראל. אלה. פסל את הראשונים. כל מה שהיה בחוץ לארץ זה כלום, זה וואלו בריבוע. רבי נחמן מברסלב אמר שהוא בא לפה, אם הייתי בא לפני, לא הייתי כותב את כל מה שכתבתי. התורה שלי הייתה אחרת לחלוטין. תשימו לב. אנשים לומדים רבי נחמן ואומרים, וואו, אם הוא היה בארץ ישראל,
והוא אומר שזה
היה הכל דמיתי. יונקות חיים עצמאיים, אומר הרב פוק, פה יש חיים של עצמאות. מאיפה? מזיו החיים. מאיפה אתה לוקח את החיים האלה? מזיו החיים, מהזרימה, זיו זה נזילה. של שורש החיים, זאת אומרת, הקודש, החוכמה. הרי אין תורה כתורת ארץ ישראל. הקודש זה ארץ ישראל, זה נקרא ארץ הקודש. מה זה ארץ הקודש? ארצו של הקודש. כלומר, ארץ הקודש, ארץ החוכמה של כנסת ישראל. למה זה האותיות שלי עכשיו זה גדול, י, ו, א, ל? כי זה כנסת ישראל, אני צריך לראות שאני קשור לכנסת ישראל. וכנסת ישראל מופיע בארץ ישראל. נכון, אותיות מחכימות, והאותיות בארץ ישראל זה אותיות אחרות. לעומת הפעולה המיוחסת ליחיד בחוץ לארץ, שם הוא יחיד, אז האותיות שלו קטנות. בארץ ישראל נעשות הפעולות כחלק מן הכלל. אני לא לבד, זה עם ישראל שפועל על ידי, תשימו לב, זה דברים חזקים מאוד. בספר אורות התורה מסביר הרב את ההבדל המהותי בין תורת ארץ ישראל לבין תורת חוץ לארץ. תסתכלו מה הוא אומר. כל מה שהוא קטן ופרטי, כלומר איך הוא מכנה את התורה של חוץ לארץ? קטן ופרטי. אינדיבידואליזם, small אינדיבידואליזם. מכל הרעיונות הרוחניים בכלל ובייחוד אותם המסתרעים על מרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, כלומר לא רק דברים שטותיים, זה כבר קטן, אפילו בתורה ובאמונה, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ נעשה גדול וכללי מיד כשהוא שואף את אווירת בארץ ישראל בקרבו. גם אם הוא עכשיו נמצא בחוץ לארץ, אם הוא רוצה להרגיש את הגדלות הזאת, הוא צריך לחשוב שהוא בארץ ישראל, בנשמה שלו. בסדר? כששאלו את הרבי מלובביץ' איך הוא לומד תורה, והוא נמצא שם, שאלה אמיתית. הוא אמר, אני לא פה במחשבה שלי, בגוף שלי, בנפש שלי, אני כל הזמן בארץ ישראל. רק בזכות זה הוא יכול לקבל גם שם. אבל אם הוא מנותק מפה, אם הוא לא מבין את הדבר הזה, הוא לא יכול להיות גדול, הוא קטן.
למרות שהוא לא בא,
כן, אף פעם, כן, הכוונה הפנימית שלו זה פה. זה מה שצריך להיות. זה משהו עליון, אי אפשר לדבר. תורת חוץ לארץ, אומר הרב, אינה מכרת רק לדאוג בעד הנפש הפרטית. כלומר, בחוץ לארץ דואגים רק לאינדיבידואליזם שאני, פרטי.
סליחה, אם אנחנו מקדלים בגדלות?
כן, מוכרים בגדלות.
מה מקדלים בפסח בשבוע?
מקבלים, מוכרים בגדלות, בקומה של גדלות. כן, כמה איקס אל יש? יש הרבה, נכון? יש חנות, ראיתי 8X ואחרי זה אל קטן. אני כבר 2 או 3. מה אני אעשה? הנה, זה 3X, היא כבר. עכשיו, כל זה פרטי. בעד השלמתה הרוחנית והחומרית. כלומר, מה משלים אדם דתי בחוץ לארץ? את החומר שלו ואת הרוחניות שלו, אבל בצורה פרטית. הזמנית והנצחית, גם אם מדובר בנצח וגם אם מדובר בזמן. הכל פרטי, אינדיבידואלי. כלומר, הוא חושב לעולם הבא של עצמו. ולעולם הזה של עצמו. זה מה שמעניין אותו.
יש
אין מודעות של כלל. לא כן, אומר הרב, היא תורת ארץ ישראל. לא כן. היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורווחה, או רוחה. בעד גופה ונפשה. בעד ההווה של כולה ובעד העתיד של כולה. תשימו לב, פה יש עתיד, שם אין עתיד. אנחנו חושבים על הכל בגדול בשביל כולה, בשביל כנסת ישראל פה. ככה צריך להיות. ובעד הרושם החי של העבר של כולה כאחד. זאת אומרת, הכל, העבר, ההווה, העתיד של כל כנסת ישראל כולה. כלומר, אנחנו פה משאפים לגודל. אי אפשר להסביר את זה. הפרטים כולם, אנחנו פרטים, לא, מתכנסים בקרבה, כאילו נכנסים, מתקפלים בתוך כנסת ישראל ומתעלים בעילוייה. אנחנו עולים יחד איתה. כלומר, יש לך עלייה כפול מיליארד של מיליארדים. אתה לא מבין בכלל. למה? אתה חלק מהאומה. אומה זה רק בארץ. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אומר הזוהר, רק בארץ ישראל נקראים גוי אחד. בחוץ לארץ אנחנו קהילות, מקסימום. נכון. זהו כלל החידוש הפנימי, אומר הרב, העמוק והמרהיב של תורת ארץ ישראל. יש בעיה, אני לא רוצה לדבר, אבל... נכון, יש בעיה, אני מדבר על השיעור הזה בדיוק בתשעה באב. על הדבר הזה, בעזרת השם.
אבל זה עצי מגבלות פה, ממורים לי בלעפור.
אני הולך לדבר על זה, מאיפה נובע הפחד הזה. של האנשים האלה שלא אומרים לקהילות שלהם לעלות, והם בעצמם לא חושבים על זה. למה? מאיפה זה בא? שהיא, אז התורה של ארץ ישראל, מכשרת את כל הדעות והרעיונות הפרטיים שהם הולכים דילולים, גלולים ופזורים באוויר ארץ העמים שיעשו כולם אגודה אחת. בארץ ישראל כולנו אגודה אחת. אנחנו לא כבר בדילול. מה זה דילול? דל. דל זה חלש. אין חולשה. כי אנחנו אגודה אחת. שילבשו מגמה כללית, אנחנו לבושים מהמגמה הכללית של כנסת ישראל, מיוחסת לחיי האומה כולה מצד השפעתה של ארץ ישראל. כלומר, הרב פה כל הזמן חוזר, כדי שנבין שזה דבר שאנחנו אפילו במילים שלנו לא יכולים להבין אותו. דבר גדול מאוד, עצום מאוד. בספר חסד לאברהם, מסביר הרב חידה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק. כך הוא אומר, כי אם הדבר אינו נראה, אפילו, זה יש פה בעיה, אפילו אם כי, זה לא כי אם, אלא אם כי הדבר אינו נראה לעיניים. מלגרי. כלומר, אפילו שאתה רואה שהוא רשע, תדע לך שהוא צדיק. כך הוא אומר הרב. למה? שאם לא היה באמת צדיק, הייתה ארץ ישראל מקיאה אותו ממנה. את מה? אז אני שואל שאלה, באמת? האם ארץ ישראל מלאה איפה רק בצדיקים? תשובה, אלא שכוונת הרב לומר שמצד הכלל המופיע בארץ ישראל, הם יונקים את המעלה הזאת, שאינה מופיעה בחוץ לארץ אם אין האדם קשור לערכי התורה כראוי. זאת אומרת, שבחוץ לארץ אם אתה לא קשור לתורה, אתה רשע. למה? כי אין לך אפילו אפשרות אחרת להיות קשור למשהו. פה, גם אם אתה לא קשור לתורה, עצם העובדה שאתה חי בסביבה הזאת של ארץ ישראל, אתה קשור לכלל ואתה צדיק כללי, גם אם אתה רשע פרטי. זה פוגר. אנחנו לא אומרים שזה אידיאל. רגע, לא אמרנו זה אידיאלי, אבל הוא צדיק מבחינה כללית ורשע מבחינה פרטית. האידיאל זה צדיק בשניהם, אבל אבל, תשימו לב מה הוא אומר פה. לפי זה, בן אדם דתי מאוד בחוץ לארץ, הוא צדיק, פרטי, אבל ביחס לכלל, הוא רשע חז ושלם. כי הוא לא חי בכלל. זאת ועוד, הרי שארץ ישראל אינה מקיעה את כל המכונים היום בשם חילונים. עובדה, יש חילונים שהארץ עדיין לא הקיעה אותם, והיא לא מקיעה אותם. אז איך זה עובד?
צדיקים.
יפה. אלא שלא מדובר בהגדרה המקורית של הרשע. גם כשאתם רואים היום אנשים חילוניים, הם לא רשעים. אלא שכל אלה אינם אלא בגדר הלכתי הנקרא תינוק שנשבע. תדעו לכם את זה. כל החילונים של היום הם תינוקות שנשבו. תפת חיזוניים. הם חיזוניים פר הסיסטם. מסתממ פס כיפה. אז אי אפשר להגיד שהם רשעים. אסור להגיד שהחילוני של היום הוא רשע. זה עירות. אתם מבינים את העניין הזה? זה חשוב מאוד, רבותיי. זה לא אני אומר את זה.
אז אין מציאות כזאת.
כן, זה הלכה. היום זה הלכה, גם אצל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וגם בשולחן ערוך, שכל הדור שלנו היום נקרא תינוקות שנשבו. בכל אופן, הצדקות עליה דיבר הרב חידא זצ"ל הוא מצד האמת של נשמת הכלל, שאיננו סך של פרטים, כי עם בריאה מיוחדת שאינה משתנה בשום אופן. מדרגה גדולה מאוד שלא יכולה להשתנות. לכן אם הוא שייך לכלל הזה, הוא צדיק. ואם אמנם מתבטאת הנשמה הכללית ביחידי העם, הרי הנשמה הזאת עוברת דרך יחידים. כלומר, בכל אחד ואחד מבני ישראל. בכל זאת היא איננה כל אחד ואחד כשלעצמו. אתם מבינים מה אמרתי פה? לא. אני רואה בפנים שלכם.
מה? אני
כלומר, גם אם אמרתי שאתה קשור לזה, לדבר הגדול, הדבר הגדול זה לא אתה.
בדיוק. זה ישות
בפני עצמה. זה ישות. אבל כשאתה נמצא בארץ ישראל, אתה קשור אליה למרות שהיא לא אתה. הבנת?
משהו, אתה תופס לה בבגד. בדיוק.
אתה מחזיק לה בבגד. בגלל שאתה בארץ. לדבר הגדול הזה לא. עכשיו, שהדבר הגדול הזה יהפוך להיות חלק ממני ואני יהפוך להיות כמוהו, זה כבר בחירה שלי. מכל זאת יוצא שהחיבור לנשמה הכללית של ישראל אינו מתאפשר אלא רק בארץ ישראל. וחוץ לארץ חיים היהודים כיחידים, כלומר שכל אחד נבחן לפי קומתו הפרטית בלבד. אז זה שופטים אותם, כי אין להם קשר לכלל. כלומר, בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא פותח ספר, הוא רואה איפה אתה חי, הוא אומר, זה צדיק כללי, אם הוא חי בארץ ישראל, הוא כבר צדיק כללי. הוא כבר כתוב בספר של צדיקים. למרות שבמעשים הפרטיים שלו, הוא מחלל שבת, לא אוכל כשר והכל. אז הוא רשע פרטי. וגם זה לא נכון, כי הוא תינוק שנשבע. בחוץ לארץ דנים אותך על מה? על הצדקות הפרטית שלך. איך אתה מתנהל על פי התורה. רק מאז שיש לנו מלכות. נכון, מדינה. נכון.
בפוטנציאל אפילו ביהודים של חוץ לארץ יש להם מדינה.
לא.
פוטנציאל.
לא.
יש להם אפשרות לעלות.
יפה.
אז אפשר להגיד שהמופק של תינוק שנתבגם שייך להם.
נכון.
אז לא
לעשות אף אחד בין היהודים. נכון, נכון, רק שהוא לא חי במנגנון הכללי הזה.
אבל יש לו אפשרות
בפוטנציה, זאת אומרת
שזה עדיין
הפוטנציה.
אפשר להגיע לזה.
הוא לא יכול, אתה לא יכול, ההנחה הזאת שאתה עושה, היא נובעת מאהבת ישראל, אתה צודק. אבל אי אפשר להשלים איתה, למה? כי אם לא, אז אתה מבטל את כל מה שאתה אומר. גם אני, ברשע שהגדרתי תינוק שנשבע פה, לא מבטר על זה שהוא צריך לקיים תורה ומצוות. אותו דבר אסור לי לוותר על זה שהוא חייב לעלות לארץ.
סליחה, תינוק שנשבע זה בעצם
חיסרון
שקיים
להגדיר עצמו. נכון, אז הוא צריך לגדול, כלומר להפסיק להיות תינוק. למה אומרים תינוק שנשבע? למה לא אומרים גבר שנשבע? כי הוא לא רק נשבע, הוא גם תינוק. כלומר, אין לו דעת, לתינוק אין דעת. אז לפעמים עדיף לא להגיד למישהו את האיסור שהוא עושה. אתם מבינים את זה? כי כל עוד הוא עושה את הדבר בלי שהוא יודע, זה פחות חמור.
אבל כולם אתם אומרים שאנחנו יש את זה, כפוטנציאל.
נכון, נכון. אז
זה לא דעת, יש לו דעת.
אין לו דעת פועלת. אין לו דעת, זה לא... אמרתי עוד פעם, זה המתנה, אבל אם לא פתוחה, אין. זה כאילו אין. אני מסיים, ישנו ביטוי בגמרא. אווירה בארץ ישראל מחכים, זה ביטוי של הגמרא. האוויר של ארץ ישראל, רק אוויר, נותן כבר חוכמה. והרב מסביר, נכון, אשר היוד.
לא מבין את זה.
היוד בצורה במקום אחר, לא נכון.
זה אוויר ויוד
באור. כן, זה הזוהר, זה בזוהר, כן. זה בתיקון הזוהר, תיקון 21. והרב מסביר את הגודל הרענן של אותיות החיים, אנחנו באותיות, כן? אומר הרב, את הגודל הרענן של אותיות החיים הללו בארץ ישראל, בזיו תפארת, כלומר במקסימום שאפשר, בידידות נעימה, כלומר אנחנו הופכים להיות יד ביד, ידיד עם הקדוש ברוך הוא פה, ובתגורת רעם, יש לנו, אנחנו הופכים להיות גיבורים, הדור שלנו הופך להיות דור של גיבורים בגלל שהם בארץ, רעם, עליזה, מלאה שפעת קודש, כלומר אתה רואה את כל הקודש הזה ברעננות, בצעירות הזאת, כל הכתוב לחיים בירושלים, כך אומר הפסוק. כלומר, כל מה שכתוב זה רק למי שחי בירושלים. ירושלים זה ארץ ישראל. זה אומר, כל ארץ ישראל נקראת ירושלים. כלומר, שאותיות הקודש מתגדלות בירושלים, אך מוסיף הרב תקווה למי שאינו נמצא בארץ ישראל. ובכל זאת השתוקק לה. כלומר, מי שנמצא בחוץ לארץ, אבל הוא כל הזמן רק רוצה לבוא, יש לו תקווה. מה אומר הרב? הציפייה לראות בהדר ארץ חמדה. או אדם שכל הזמן בוכה כי הוא לא יכול בינתיים, אבל הוא רוצה להיות פה, בארץ חמדה. השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדל את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו, היא מגדלם גודל רוחני פנימי. אחר נולד, אחד נולד בה ואחד המצפה לראותה. במילים פשוטות, גם מי שחי עדיין בארץ, חוץ לארץ, אבל כל הזמן רק חולה ומצפה לעלות, גם הוא יכול לראות את האותיות הגדולות.
אני במערב.
אז למה אתם רוצים לעלות? הם קודם בציפייה.
לא, אם זה ציפייה אמיתית, זה ציפייה של עלייה. זה לא בלוף. זה ציפייה של עלייה, לא. אתה לא יכול להגיד ככה. אם אני מצפה ללכת למקום, זאת אומרת שבהזדמנות הראשונה שלי, אני אעשה את זה. אני אעשה הכל כדי לעשות את זה. אם לא, זה שקר. זה מה שהרב אומר. זה צריך להיות אמיתי. זה לא אותו אחד שאומר לו, שנה הבאה בירושלים, כן? והוא נמצא בניו ג'רזי. ואז כולם משרים, כולם שמחים, והאישה בוכה. אז הבעל אומר לה, honey, what happened? אומרת לו, לא, I don't want to go to Israel. כיף לי פה בניו ג'רזי. אז מה הוא אומר לה? honey, it's just a song. אתם מבינים? זה רק שיר. זה פולקלור, כולם אומרים לשנה הבאה בירושלים. אנחנו לא מאמינים במה שאנחנו אומרים. זה, אני לא מתכוון לאנשים כאלה. אני מתכוון לאנשים שבאמת עושים הכל כדי לעשות את זה. כלומר, אחד שנולד בה, ואחד שמצפה לראותה.
אתה מצפה לזה כאילו ממש ענוז.
בוודאי. יש לו ציפייה, גם בעיניים. ולציון יאמר איש ואיש, כלומר שניהם יולד בה, כאילו הם נולדו פה. אפילו זה שנמצא עכשיו שם ורוצה להיות פה באמת, כאילו נולד פה. והוא יכוננה עליון, השם יספור בכתב עמים, ויולד שם סלע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את מי שבאמת מבין את הרעיון הזה ורוצה להיות חלק מהדבר הזה, גם אם הוא עדיין שם. כן, זה בזוהר, למדנו את זה. בארץ ישראל זה גדול וחוץ לארץ זה קטן.
הכפולות שיש בשם הישראל
גדולות? לא. בסדר? בעזרת השם שהשיעור הזה גם קשור מאוד 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 בתשעה באב. לתיקון של תשעה באב, כמובן, שנבע מחוסר ראייה והתנמה של הרעיון של ארץ ישראל, במרגלים, שם זה התחיל. אז בעזרת השם יהיה רצון שנזכה לתיקון הזה. יום ראשון השיעור יהיה, לא יודע, מתי יופנת, מתי מנחה. אז יריד לא אמר לנו מתי מנחה, אנחנו נשלח, כן, אופנת אותי לכולם, לכל החברים, מתי יהיה השיעור, בעזרת השם. שבת שלום, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.